ערב טוב, שבת, עזרת השם הבאה עלינו לטובה. אנחנו נקרא ונלמד את פרשת קורח.
שישור יהיה לעילוי נשמת מור אבי ועטרת ראשי אבנר בן רימה.
וכן לעילוי נשמת רבי יעקב בן ניסים. לעילוי נשמת מרים בת רחל. לעילוי
נשמת מור חמי יצחק בן זוהרה.
נשמע אמן.
יעלו אבו נסודה.
והנער שקברנו את השם. שמעת על זה?
מה? שהייתי מודע.
מי?
שקברתי.
אירן, תכניס כיסאות מ...
נועם יהושע בן יעקב. לא מבין, רק נדע בהרי, לא הבנתי. ילד בן 17.
מה קרה?
חור בן 17, ביום
ראש. לא
בעין האמת. ולקחו אותו לבית חולים ולא יכלו להזיר את זה.
רגע.
והלך.
אור, זה נכון. טוב, הפרשה פותחת. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליה ועון בן פלט בני ראובן. באמת, כבר במילה הראשונה של הפרשה יש בעיה בהבנת המקרא. כתוב ויקח קורח בן יצהר, אבל מה הוא לקח לא כתוב. כתוב ויקח קורח. אם מחפשים לראות מה הוא לקח, לא מוצאים. חז"ל נדרשים לשאלה מה לקח קורח, גם ובמיוחד מפאת העובדה שקורח לא היה יהודי פשוט. אפשר לומר, הרב הגאון קורח, הרב הצדיק קורח, קורח היה אדם משכמו ומעלה. לא היה אדם פשוט. ועובדה שהוא מצליח לייצר סביבו קהילה של אנשים חשובים מאוד בעם ישראל. 250 נשיאי עדה קראי מועד מצטרפים אליו. ודתן ואבירם, ותכף נראה קצת שגם דתן ואבירם לא היו אנשים פשוטים. והשאלה הזו היא לכן שאלה שמתעצמת. כי אם היה מדובר באדם סתם, אז היינו אומרים, עושה טעות, עושה שגיאה. אבל כשמדובר באדם שהוא גם בר אוריין וגם חשוב, בעל חשיבות, יש לו כבוד, השירות אנחנו מכירים שיש לו, נכון? הביטוי הכי נפוץ לשירות גדולה מאוד זה עשיר כקורח. מסופר על קורח שהוא יצא ממצרים, אז היו לו 250 אתונות סחורות, אתונות מצריות, אתונות חזקות, לשאת רק את המפתחות של התיבות של האוצרות. עד כדי כך היה עשיר. מצא את אחת המוטמוניות של יוסף הצדיק. יוסף חילק את כל העושר בעולם לשלושה חלקים, שליש אחד מצא קורח, של העושר של כל העולם שלה. אז ודאי יש שאלה, מה הוא לקח, וגם שאלה, ואולי זו השאלה המרכזית, אחרי שאנחנו שואלים את עצמנו מה הוא לקח, זה מה הייתה תכלית כל המעשה הזה? מה הוא רצה להשיג? זה לא אדם שפועל בלי מטרה, זה לא אדם שפועל ללא תכלית. הוא מיוחס, קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, אפשר היה, כתוב לא אומר בן יעקב, אבל אפשר היה לומר גם בן יעקב. מיוחס ליעקב אבינו. זה לא... זה אישיות. רש"י על המקום אומר, ויקח קורח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס והתפלג. האונקלוס תרגם ויקח והתפלג קורח. ויקח קורח והתפלג קורח. ואחר רש"י מסביר. על מה הוא חלק? להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. אז על מה הוא חלק? על הכהונה. כן? ראה את אהרון, ראה את משה, מושח את אהרון לכהן ונחלק על הדבר הזה, ככה לכאורה לפי רש"י במקום הזה. בהמשך הדברים, כאשר רש"י הקדוש נדרש לביטוי אחר שם על מה שכתוב ודתן ואבירם בני אליאב, בהמשך הפסוק ממש, על אותו פסוק כתוב ודתן ואבירם בני אליאב און בן פלט וכו', אומר רש"י דברים מעניינים. אומר, אוי לרשע ואוי לשכנו. למה דתן ואבירם ואון בן פלט הסתפחו? כי הם בני ראובן, וראובן חנה, שבט ראובן חנה בסמוך לשבט לוי. אז אוי לרשע ואוי לשכנו. ומה ראה קורח לחלוק עם משה? נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. על המילים ויקח קורח, אומר רש"י, שבמה, על מה קורח חלק? על הכהונה. ועכשיו מה הוא אומר על מה קורח חלק? על הנשיאות. על הכהונה זה מחלוקת על אהרון. על הנשיאות זה מחלוקת על משה. אז לכאורה יש שאלה על מה הוא באמת חלק. על משה או על אהרון, על הנשיאות או על הכהונה. כדי להבין את הדבר הזה צריך רגע, וזה אני היום את החלק הקשה אנחנו נשים בהתחלה רגע, כדי להבין בכלל את העניין הזה של המחלוקת, אולי אני אומר משהו קודם כל, לימוד בעבודת הנפש, עוד לפני שאנחנו מגיעים בכלל לבירור השאלה הזו. נפתח סוגריים גדולים פעמיים ונאמר כמה דברים קצרים בהקשרים אחרים. קודם כל, ויקח קורח מובא בספרים קדושים. עצם זה שהוא ויקח, הוא בא לקחת, זה כבר פסול. פסול, אדם בא לעולם הזה לתת, לא לקחת. אל תיקח שום דבר. אדם לא לוקח איתו שום דבר, לשום מקום. אין מה לקחת. הכל פה. אז בעצם העובדה שהוא בא לקחת, זה כבר גילוי של הרצון לקבל לעצמו. גילוי של הרצון לקבל לעצמו לעולם באופן כזה, כרצון לקבל לעצמו, שהוא נשאר רצון לקבל לעצמו, אגואיזם צרוף, הוא פסול. כל הלקיחות שאנחנו לוקחים, שהם לא בעניינים רוחניים, כל הלקיחות של כבוד, של כסף, של מה שזה לא יהיה, זה רצון לקבל לעצמו. יש לקיחה אחת שהיא לא כזו. אדם לוקח אישה. כשאדם לוקח אישה, אז הוא משתעבד לה. אז ודאי שהוא לא לוקח לעצמו, כיוון שבכתובה הוא משעבד, משעבד את עצמו ומשעבד את רכושו, כן, לכתובתה. זה שטר שעבוד במובן מסוים הכתובה. אז פה אתה מגלה שהרצון לקבל לעצמו שלך הוא רצון לקבל על מנת לתת, אז על מנת להעניק. ממילא זה רצון לקבל מתוקן, לכן אולי זה מסקנת השיעור גם, שרצון לקבל על מנת לתת, רצון לקבל כזה, שאתה לוקח על מנת לתת, הרצון לקבל על זה הוא משרה שלום בעולם. הוא משרה שלום, הוא יוצר שלמות, יוצר אחדות. והאחדות הכי גדולה זה אחדות שיכולה להיות בין בעל אישה. זה סוגריים אחד. סוגריים שני, זה אולי נשאל עוד שאלה. מדוע פרשת קורח, או מדוע למעשה הטענה של קורח, בין אם זה על הנשיאות ובין אם זה על הכהונה, עצם השאלה שלו, עצם הדרישה שלו לשנות מסדר הדברים, תכף נבין בדיוק מה הוא רצה, אבל עצם זה שהוא בא לחלוק, מדוע הוא בא לחלוק אחרי פרשת המרגלים? למה הוא לא בא לחלוק לפני? מה היה במעשה המרגלים שעורר אותו למחלוקת? שאלה זו שואל הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' שואל בדיוק את השאלה הזו, וזו שאלה שהאמת, עוד פעם, כשאנחנו רגילים לקרוא את התורה בתור סיפור, אז המוח שלנו מחליק על השאלות האלה. הוא גורם לנו להבין את הטקסט ברמה הלא מפותחת, כמו שאדם נמצא במצב הזה כרגע. הוא לא מאפשר לנו להיפתח לדברים חדשים. והתפקיד של הלימוד והעיון בתורה, התפקיד שלו הוא לפתוח פתח כל הזמן, פתח במודעות שלנו, פתח כזה שאפשר להרחיב ולייצר באמצעותו עוד הבנה, להגדיל את המודעות, ליצור מודעות איכותית יותר, כן? אז הרב מייצר לנו את הפתח הזה ושואל את השאלה הזו, שואל מדוע שאל קורח על הכהונה או על הנשיאות, לא משנה כרגע, מדוע הוא חלק על משה ואהרון אחרי פרשת המרגלים. אז מובא שמה שהמרגלים רצו להישאר במדבר זה כי הם רצו שעם ישראל יתבדל מכל האומות, שהוא לא יקשור, במדבר אין אומות, אין עבודה, אין קניינים. מי צריך קניינים? למה אתה צריך רכוש? יש לך אוכל כל יום עד הפתח של הבית, מן. אז אתה לא צריך לעבוד בשביל אוכל. בגדים אמרנו, שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקע, היו ענני הכבוד, היו עוטפים את הבן אדם, עושים לו ניקוי יבש על הגוף, לא היה קורה כלום לבגדים. אז אתה לא צריך גם להחליף בגדים. אז אין גם עניין של מי ייראה יותר טוב, מי ייראה פחות טוב. הכל אחיד, כל הזמן, עם אותו לבוש 40 שנה. אותו לבוש. אין שאיפה למשהו, כן? לא צריך ורסאצ'ה, כן? מה שיש לך עליך זה בסדר. מזגנים גם לא צריך, אמרנו כבר בשיעור שעבר, נכון? לא צריך גם מזגנים, יש ענני כבוד למעלה, יש ענני כבוד למטה, הכל בסדר. מים יש בשפע, ולא מים סתם, אלא מים כאלה שמטמיעים את כל דברי התורה של משה רבינו, ולומדים תורה ממשה רבינו, מטמיעים אותם בתוך מערכת הדם של האדם. עד כדי כך, הכל זה. אז בשביל מה לעלות לארץ? לבוא פה להסתבך, עכשיו להתחיל לנהל מסע ומתן, וצריך לנהל מסע ומתן באמונה, להתחיל לקיים מצוות ויש אפשרות ליפול ממצוות וכולי. בואו נשאר רוחניים, זה הייתה טענת המרגלים, בואו נשאר במדבר ונשאר רוחניים. כל היום במה אנחנו עוסקים? בתורה הקדשה. אין עבודה, יושבים כל היום ולומדים. בואו נשב כל היום בבית מדרש אחד גדול, כל הצרכים שלנו נעשים מאליהם ואנחנו יושבים ולומדים. צריך רוחניות. מה אומר להם משה? לא הבנתם את התכלית. התכלית זה קיום המצוות. זו תשובת משה למעשה למרגלים. התכלית זה להגיע לארץ ישראל, שארץ ישראל זה מקום שבו חורשים וזורעים ועושים מסחר ומקיימים משפחות וכו', ומדינה וסדר ושלטון ובית מקדש וכהנים ולוויים וכל מה שצריך, ובדווקא התיקון של העולם הוא לתקן עולם במלכות שדי, פה בארץ. וזה הרצון העליון. ארץ ישראל זה ארץ, ארץ זה לשון רצון, נכון? אנחנו כבר יודעים את זה, שארץ אין אדם רץ אלא למקום של ליבו חפץ. ארץ זה לשון רצון. הרצון העליון, הרצון של לי ראש, ישראל זה אותיות לי ראש. האותיות של הראש, האותיות של לי ראש, הארץ הזה, הרצון שמתגלה בראש, במקום הכי עליון, יכול להתגלות רק בארץ ישראל, כיוון שפה עושים את כל העבודה. כל המצוות שתלויות בארץ, רק בארץ ישראל. ביקורים, שמיטה, כל מה שקשור לארץ. פה חייבים לזרוע וחייבים לקצור וחייבים להתפלל על זה, כי הרי אם לא ירד גשם אין פה לא את הנילוס ולא את הפרט ולא את החידקל שישקו. צריך להתפלל על המים. כל הזמן העיניים נשואות כלפי מעלה. כל הזמן יש קשר, קשר בין הבורא לבין הנברא. זו הארץ. זה התשובה של משה, הוא אומר להם, דווקא צריך לקיים תורה ומצוות, דווקא.
דירה בתחתונים.
לעשות לא דירה בתחתונים, לתקן עולם ומחוץ שדי, כן. אז באים עכשיו, בא קורח ואומר, בהשגות רוחניות אני מבין שיש דרגות. אני מבין, אחד מבין ברמה מסוימת, השני מבין ברמה יותר גבוהה. אחד מתמיד קטן, השני מתמיד גדול. אז ברור שבהשגות רוחניות, בלימוד של תורה, בחיים רוחניים, אני מבין שיכול להיות מישהו שהוא משה רבנו, עליון על כולם, וכל היתר מתחתיו. כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, הוא אומר שמשה רבנו הוא לא נביא גדול, כן? נניח יש סולם של נביאים, והראשון בסולם זה משה רבנו. זאת אומרת, כל הנביאים זה סולם, יש נביאים לפי סדר חשיבות מסוים, אבל משה רבנו זה בכלל סולם אחר. אבל את זה קורח יכול להבין, כי כל אדם, כל אדם שלמד בבית ספר, בגן, בכיתה, באוניברסיטה, איפה שלא יראה, שיש חכמים ויש פחות חכמים. גאונים ויש גאונים פחות. אז ממילא קורח מבין למה יכול להיות שיהיה משה רבנו שמקבל איזה בחירות כזו של נשיא ואהרון שמקבל בחירות של כהן, בחירים, כי הם חכמים יותר גדולים מכולם. הם תופסים את התורה, מבינים אותה לעומק יותר מכולם. אבל אם התשובה של משה למרגלים היא, אנחנו לא מחפשים את הגדולים ברוך, אנחנו מחפשים את המצוות, העבודה היא על ידי מצוות, תורה ומצוות, צריך לקיים את המצוות. במצוות אין קטן וגדול, כולם צריכים לקיים את המצוות באותו אופן, אין בזה קטן וגדול. צריך להניח תפילין, כולם צריכים להניח תפילין, תהיה משה רבנו ותהיה אחרון היהודים בקצה, בקצה העם, את אותם תפילין מניחים. לא כתוב משהו אחר בתפילין של משה רבנו או בשל כל אחד מאיתנו, אותם תפילין, את השבת שומרים אותו דבר, מצוות מקיימים כולם באותו אופן. אז ממילא, כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע תתנסהו על קהל השם? זה הטענה של כוח. אומר, אם אתה אומר לנו שהעיקר זה קיום המצוות, אז בקיום המצוות אין לך עדיפות על אף אחד אחר. למה תתנסה? בוא נעשה בחירות דמוקרטיות. זה לכאורה, לכאורה זו הטענה שלו. אלא מה? שזה עדיין לא מסביר את מה שאלנו, מדוע פעם אחת הוא מדבר על כהונה, פעם אחת הוא מדבר על נשיאות. וגם 70 פנים לתורה. אז זה הסבר אפשרי אחד. ישנם הסברים נחשפים, כמו שנראה בעזרת השם. כדי להבין, עכשיו סגור סוגריים, ואנחנו חוזרים רגע אחד למהלך. אנחנו יודעים שהנפש היא לא נקודה עצמאית, לא בצורתה ולא במהותה. יש בה רובדים, והרובדים שבנפש הם שונים ומגוונים. רובדי הנפש והריבוי של הרובדים שיש בנפש של האדם משקפים למעשה את הצורה הרוחנית של האדם. והצורה הרוחנית של האדם לא סתם, אלא כפי שהיא משתנית עם האופן ועם השינויים וההתפתחות של המידות השונות שהוא מפתח לעצמו ומגדל לעצמו במהלך חייו. אדם משתנה מבחינת המידות שלו, ממילא גם האופן שבו רובדי הנפש שלו נראים ומתגלים כלפי חוץ ומלבישים את הנשמה שלו, כמו שתכף נראה, גם הם משתנים. שבאדם מתעורר איזה רצון, אתה מבין שהרצון זה אב לכל הפעולות. קודם כל צריך רצון, אם אין רצון שום דבר לא קורה, אפילו מחשבות לא עוברות. צריך רצון. אדם רוצה משהו, אז כבר המחשבות, הראש מתחיל לחשוב בכיוון של הרצון שלו, להסביע את הרצון שלו. ואחרי כן זה נבנה בבינה וכו'. אבל קודם כל מתעוררת באדם איזה שאלה, שמתעורר בו איזה רצון שמעורר שאלות. השורש של ההתעוררות הזו, של הרצון המתעורר הזה, השורש שלו הוא עליון מאוד. הוא נקודה מאוד מאוד זכה ותאורה. זה ממש נקודה יולית, תאורה, זכה, שקשורה לשורש עליון מאוד, שאין בו שום פגם, כי הוא קשור לנשמה שלו. כל הרצונות ההתחליים מתעוררים בנקודה שהיא קשורה לנשמה, ולכן שמה זה מקום של אמת אחת, פנימית, זכה, תאורה, מאוחדת, בלי ריבוי גוונים, בלי ספקות ובלי שאלות. זה הנקודה, זה התעוררות של רצון. אלא מה? שכשמתעוררת אותה נקודה פנימית, אותו רצון ששורשו, כמו שאמרנו, בעליונים, והרצון הזה רוצה לבוא לידי ביטוי במציאות, לידי ביטוי בחיים, לידי ביטוי ביום-יום, סוף כל סוף אנחנו לא נשארים איזה רצונות מלאכיים כאלה, מרחפים באוויר. בסוף אנחנו רוצים להוריד את זה פה לחיים, רוצים שהרצון יקרום אור וגידים, נקרא לזה. אז כשהרצון הזה מתעורר, הנקודה הפנימית הזו שבאה לידי ביטוי בעולם הזה, היא מתראה על פי רובדי הנפש השונים שהאדם פיתח לעצמו עד אותו זמן, והיא מקבלת, בגלל שיש לו רובדי נפש שונים ויש לו שהם שקפים צורה רוחנית מורכבת, לא פשוטה, אז ממילא גם נקודת הרצון פתאום נחלקת לכל מיני לבושים כאלה, כן? פעם היא מתראה ככה, ופעם היא מתראה ככה, ופעם היא מתראה ככה, לפי נפשו של האדם. אתם מבינים כבר שיש הבדל בין נפש לנשמה, אני לא צריך לחזור על זה. חמישה חלקי נשמה בסך הכל, כן? יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אנחנו עכשיו מדברים על הנפש, שהנפש זה, נקרא לזה, הביטוי החיצוני לנקודה הפנימית שנקראת נשמה. אוקיי? הנפש היא לבוש לנשמה. אוקיי? כמו שהגוף הוא לבוש לכל חמשת חלקי הנשמה. לנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. אוקיי? אז הגוף הוא חיצוני, והנשמה, כשהיא כוללת כל החמישה החלקים שלה, היא הפנימית. בתוך הנשמה גם יש חלקים. החלק החיצוני שלה שמקיף אותה זה הנפש, והחלק הפנימי, הנקודה הפנימית שלה, זו הנשמה. אז הנשמה היא קשורה לשורש עליון, היא תאורה, היא זקה. כל אדם, גם הרשע הגמור, אני מדבר על יהודים, שהוא רוצה משהו, בנקודת הרצון הפנימית שלו, הוא לא רוצה רע. הוא רוצה קשר לבורא. אדם, נניח, עכשיו הוא רוצה... פתאום מתעוררת אצלו איזושהי תאווה, כן? נגיד תאווה, לא יודע, תחשבו על תאוות מגונות, תאווה מגונה, ממש. אז בנקודת הרצון הפנימית שלו, התאווה שלו האמיתית, היא לקשר עם השכינה, לקשר טהור, לקשר נקי. אבל בגלל שהוא נמצא במצב שעד אותו זמן, שמתעורר לו אצלו הרצון הזה, הוא כבר, רובדי הנפש שלו הם כל כך מעוותים, הלבושים של ה... שהוא פיתח מידות כל כך מקולקלות, שהאופן שבו נראית הנפש שלו, הוא לא טוב, בלשון המעטה. אז ממילא, גם הרצון הטהור הזה מתקלקל, הוא מתגלה בכל מיני רובדים, בכל מיני אופנים. הוא לא נקודה אחת, כמו שזה היה בנשמה, אלא הוא יורד למטה, הוא מתחיל להתחלק לפי רובדי הנפש שלו. לפי הלבושים שהוא הלביש עד אותו יום את הנשמה שלו. מה ההבדל בין זה לבין אדם שהוא טהור, צדיק, שהוא זך ונקי? אצל הצדיק נקודת הנשמה, הנקודה, ההתעוררות של הרצון העליון, והאופן שבו הוא מתגלה בסופו של דבר במציאות, אותו אופן. נשאר זך, נקי, נקודה אחת. אמת. הכל אמת. אבל אצל הרשע לא ככה מפני הדברים, כי הדברים התקלקלו בדרך, בהתאם שהוא לא פיתח את המידות שלו, לא זיקח אותם. זיקח, אמרנו, זה לשון זכוכית, כן? זיקח, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא רוצה לזכך את עם ישראל, נתן להם תורה ומצוות. כשיהודים קיים יותר ויותר תורה ומצוות, יותר ויותר תורה ומצוות, ממילא נקודת הרצון שתתעורר אצלו, היא תהיה כמו שאמרנו, בשורש העליון של הזקה ותאורה כמו אצל כולם, אבל גם בהתראות שלה, באופן שבו היא נראית אחרי כן ברובדי הנפש, היא תתחיל להיראות כמו הנקודה הפנימית, זקה ותאורה. וזה המצב אצל צדיק. אצל צדיק אין אחד בפה ואחד בלב. אין אצלו מצב שהוא נראה באופן שונה ממשהו. אין דבר כזה. וגם הרצונות שלו הם רצונות זקים ותאורים, והם נראים כלפי חוץ גם בעולם המעשה שלו זך ותאור, בלי פגמים. אצל הרשע זה בדיוק הפוך. בגלל שאצל הרשע יש לבושי נפש שונים, בגלל התכונות הפסולות שהוא מגבש לעצמו, אז הלבושים הם לבושים צועים, לבושים מלוכלכים, מקולקלים. ממילא הנקודה התאורה הפנימית הזו, שהיא הייתה זקה ותאורה, כשהיא נתראה פה, נתראה מלשון נראית, פה בלבושי הנפש השונים שלו, היא נראית, היא יוצרת לעצמה, הנקודה הפנימית הזאת, תבנית וצורה שונים אצל אותו אדם ביחס לאנשים שונים. אז ממילא ברור שכשקורח מחליט לחלוק, מתעורר אצלו הרצון לחלוק, הרצון שלו, השאלה שלו היא שאלה אמיתית. כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? זו נקודה אמיתית. עם ישראל כולם שורש טהור, כולם מיוחסים לאברהם, יצחק ויעקב. אין אחד מיוחס יותר, אחד מיוחס פחות. כולנו בסוף מיוחסים לאברהם, יצחק ויעקב. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אומרים שלוש פעמים ביום בתפילת 18, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אחד יכול להיות שהסבא שלו היה זה, והשני הסבא שלו היה הוא. אבל בסוף כולנו, הסבים שלנו הם כולם אותם אנשים, אברהם, יצחק ויעקב. אין אחד מיוחס יותר ומיוחס פחות. אז מה, למה שיהיו פתאום משה רבנו ויהיה אהרון הכהן? למה? הנקודה הפנימית שלו הייתה נקודה אמיתית. הנקודה הפנימית, כמו שהתגלתה בשאלה שלו, בגלל האופן שרובדי הנפש שלו התקלקלו עקב נגיעות אישיות, כמו שאנחנו תכף נראה, אז זה נראה פתאום כאילו הוא חולק פעם אחת על אהרון, פעם אחת על משה. זה לא עקבי, יש לו פתאום פרצופים שונים למחלוקת, כי רובדי הנפש שלו שונים, הם לא בנקודה אחת. לכן פעם אחת הוא מדבר על הנשיאות, פעם אחת הוא מדבר על הכהונה. תחליט מה אתה רוצה. הלו גם משה רבנו אין לו גם נשיאות וגם כהונה, וגם אהרון הכהן אין לו גם נשיאות וגם כהונה. למה אתה רוצה גם נשיאות וגם כהונה? לא, הוא לא רוצה גם נשיאות, הוא פשוט בולבל. ככה קורה אצל אדם שהוא לא לגמרי נקי, שיש לו נגיעות בדבר, שהלבושים שלו, בגלל שעבודת המידות שלו לא מפותחת, אז הלבושים שלו משתנים. אפשר לפגוש את זה בחיים, לאן שלא תלכו. לאן שלא תלכו, בכל סיטואציה. אפשר למצוא אנשים שטוענים פעם בכו ופעם בכו, זה אותו בן אדם. טוען פעם לצד זה ופעם לצד זה, והוא בעצמו לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. זה קורה לכולנו, מדבר על כמובן על עצמי. הרבה פעמים, ביחס להמון דברים, יכול להיות ביחס לאישה, זה יכול להיות ביחס של האישה לבעלה, זה יכול להיות ביחס לילדים, זה יכול להיות ביחס למורים, זה יכול להיות ביחס לעובדים, זה יכול להיות ביחס למעסיקים, זה יכול להיות ביחס של האדם איפה שהוא לא נמצא, ביחס של האדם לפקידה בבנק, ביחס של האדם לפקיד לזבנית בחנות. זה יכול להיות בכל דבר. שהוא לא מגלה רצון שבא לידי ביטוי בעולם המעשה. הוא רצה בנקודה הפנימית X, בעולם המעשה זה בא לידי ביטוי Y, Z, Q, כל מיני נקודות שונות ומשונות. וזו הייתה הבעיה של קורח. למה נוצרו לו טענות שונות? כי בהשתלשלות, ולכאורה סותרות, כי בהשתלשלות של הרצון הפנימי שלו עד עולם המעשה חלו שינויים שתלויים כמובן ברובדי הנפש שלו. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו ברור גם למה האונקלוס מפרש ויקח קורח והתפלג קורח. כאילו מי נחלק? מה זה התפלגות? התפלגות זה חלוקה. האונקלוס אומר והתפלג קורח, בקיצור זה קורח נחלק. הוא בעצמו נחלק לכמה חלקים. פעם לדבר על הנשיאות, פעם לדבר על הכהונה. ולכן רש"י אומר ויקח קורח לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק. לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק, לחלק את עצמו. הוא מחלק את עצמו, הוא לא יודע מה הוא רוצה. המחלוקת היא בתוכו, היא לא מחלוקת באמת עם משה רבנו, כמו שאנחנו יודעים שלא כתוב בשום מקום מחלוקת קורח ומשה. כתוב מחלוקת קורח ועדתו, לא עם משה. עם משה אין מחלוקת, כי בשביל מחלוקת צריך שיהיה שניים שחולקים. אבל משה לא חולק, משה לא במחלוקת, אהרון לא במחלוקת, קורח במחלוקת עם עצמו, הוא לא יודע מה הוא רוצה, אז הוא במחלוקת. וזה בדיוק מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. לא מחלוקת שהיא לשם שמיים. המשנה אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. ומחלוקת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת היא ליל ושמי. ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? מחלוקת קורח וכל עדתו. ככה אומר המשנה. מחלוקת קורח וכל עדתו. אז צריך להבין באמת מה זה מחלוקת לשם שמיים? מה זה אומרת מחלוקת לשם שמיים? מישהו פעם חשב על הביטוי לשם שמיים? מה זה מחלוקת לשם שמיים? אז לכאורה פשט שמחליק לנו המוח ככה במהירות, המוח אומר מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת לכבוד הקדוש ברוך הוא. לשם שמיים זה רומז לקדוש ברוך הוא. אז עדיין טעון ברור, גם אם מחליקים קרה את זה באופן כזה, זה לא, לא, זה לא רציני. צריך לראות את הבירור הרציני.
אין אגו מאחורי ה... כאילו אולי הכוונה
היא שכאילו יושב שמיים, שזה לא מתוך האגו שלך,
שאתה באמת רוצה לברר משהו
במקום רציני. אוקיי, יכול להיות. אבל אז הייתי מוצא
איזה
אולי ביטויים יותר...
אז
נגיד מחלוקת ללא טובת הנאה. מחלוקת, אז למה צריך להגיד מחלוקת לשם שמיים? הם לא יודעים את הביטוי ללא טובת הנאה. תנאים לא ידעו להגיד ללא טובת הנאה. הם בכל זאת בחרו בביטוי לשם שמיים. אז קצת בדרש, הם קצת מעמיקים, אז מחלוקת לשם שמיים זה מחלוקת לשם, שם, כמו נעים, כן? לשם, שמיים. עוד לא הסביר כלום, אבל לפחות מבינים את הסינטקס. כדי להבין את זה קצת יותר, שימו לב לשם של קורח. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. כל השמות של קורח הם ביטויים שמתייחסים למים. קורח, קורח לשון קרח, יצהר לשון שמן, שמן צף על המים, נכון? קהת, בואו, במקום שאני אגיד לכם את זה ככה בזה, בואו תראו, בואו תראו מה אומר. אומר בעל האוהב ישראל הצדיק מאפתא, נראה אם אני נמצא את זה. יקהת, קהת, מה זה קהת? מישהו פעם חשב מה זה קהת? כתוב ולא יקהת עמים, נכון? בברכה על יהודה, כן? ולא יקהת עמים. אומר הבעל אוהב ישראל, גם קהת הוא לשון אסיפה, לשון אסיפה. ולוי לשון חיבור, נכון? לוי זה לשון חיבור וקישור, כן? אתה ילבני אישי, אתה אומר את... כן, אומרת לאה כשהיא יולדת את לוי. אז איך כל הביטויים האלה קשורים, ואיך הם קשורים למים, ואיך כל העניין הזה קשור לשם שמיים? אז אנחנו מבינים ככה. קורח הייתה לו נפש סוערת מאוד. נפשו לא הייתה רגועה, כיוון שמידותיו לא, כנראה לא היו מתוקנות. חכם גדול הוא היה, עשיר גדול הוא היה, איש חשוב מאוד הוא היה, היו לו בנים חשובים מאוד, ועתיד שהלך לפניו, מזרעו יצא לא פחות ולא יותר שמואל הנביא, לא פחות ולא יותר 24 משמרות כהונה יצאו מבני קורח, בתהילים השם שלו נזכר, נכון? למנצח לבני קורח, לבני קורח מזמור, נכון? למנצח לבני קורח. אז מכל הבחינות אנחנו רואים ש הייתה לו כל החשיבות הראויה והנחוצה, רק כנראה שמידות מתוקנות לא היו לו, ולכן הוא בא לחלוק. באמת כל הביטויים שאנחנו מכירים שקשורים למחלוקת, הם מבטאים אמת פנימית אחת, משותפת. הכוונה, אמת פנימית אחת משותפת. לדוגמה, אנחנו מכירים את המילה מחלקה. מחלקה זה בא מלשון מחלוקת, פלוגה מלשון התפלגות, גדוד גם, נכון? מה כתוב בתורה? מה כתוב? שאסור לנו להתגודד. מה זה להתגודד? לעשות קבוצות קבוצות. חטיבה זה כמו לחטוב עצים, לחלק את הבולי עץ לחלקים, זה לשון לחטוב, כן? חטיבה. כיתה נעשו כיתות כיתות, מה הכוונה? לקטט, ולקחת את את האבן ולשבור אותה לחלקים קטנים. אבל תשימו לב שאיפה כל הביטויים האלה משמשים? דווקא במקום שבו נדרשת אמת פנימית אחת. לדוגמה, בצבא. צבא יכול לפעול רק כשיש אחדות מטרה, כשיש אמת פנימית שעוברת, קוראים לה ערכים, קוראים לה אידיאלים, קוראים לה כל מיני דברים, אבל זו אמת פנימית אחת. אחרת, באמת אנחנו נמצא שכל הביטויים האלה לכשל לעצמם, הם אומרים בדיוק הפוך. הם לכאורה אומרים הפוך, מחלוקת, התפרדות, התפלגות, כיתות, גדודים. ואנחנו בסופו של דבר יודעים שאיזה צבא מנצח? צבא שהוא מאוחד, שכולם יחד, שכולם חדורי מטרה. אז למה להשתמש בביטויים לכאורה מפלגים, מחלקים, מחטבים וכו'? כי באמת בשורש הכל אחד. עכשיו, זה טעון הסבר והבנה, כי אנחנו בסופו של דבר צריכים להראות את זה גם על המחלוקת הזו שאנחנו נמצאים ככה בעיצומה. אז קודם כל להבנה, מחלוקת זה דבר נצרך מאוד. כן? סלחו לי שאני אומר דברים בשבח המחלוקת, אבל מחלוקת זה דבר חיוני להתפתחות האנושית. אדם בלי שיש, כל ברור אמת מחייב מחלוקת. ואצל אדם בלי שתהיה לו מחלוקת בראש קודם, הוא לא יכול לקבל החלטה. מה זה כשאדם בוחר או מחליט? יש מחלוקת אצלו פנימה, והוא בסופו של דבר מיישב אותה, מקבל החלטה, מכריע אותה. אבל אם לא תהיה לו המחלוקת הזו אצלו הפנימית, הוא לא יתקדם בשום החלטה שהוא יקבל אי פעם, נכון? כל הגילויים המדעיים, כל ההתפתחות האנושית מבחינה טכנולוגית, ולא רק ההתפתחות החברתית, כל מה שקשור להתפתחות אנושית, ממה זה נובע? ממחלוקות שהתבררו, מדעות שונות שהתלבנו. אחרת אי אפשר היה להתקדם. איפה רואים את זה הכי טוב? תפתחו גמרא. כמה משנות, משניות, אין עליהם מחלוקת בגמרא. ספורות, אנחנו קוראים אותם בבוקר בקורבנות, את המשניות שאין עליהם מחלוקת. כן? זה המשניות שאנחנו קוראים לפני הקדיש בקורבנות. אלה המשניות שאין עליהם מחלוקת. רגוע. כל היתר, הכל מחלוקת. מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים, מחלוקת סבוראים. מחלוקות, ריבוי מחלוקות, לפעמים המחלוקות נותרות גם ללא הכרעה. זאת אומרת, להגיד לך שיש חשיבות בעצם המחלוקת, אל תגיע להכרעה, אבל עצם זה שאתה שומע עוד דעה, ואתה שומע עוד דעה, ויש עוד דעה, ואתה מלבן ותוכן את הדעות זה בזה ומקיש אותם זה בזה, עצם זה גורם להתפתחות. אז מחלוקת זה לא דבר רע לכשלעצמו, הפוך לכאורה, ולא לכאורה, ולא רק לכאורה, אין אפשרות להתפתח בשום דבר, לא אצל האדם הפרטי, לא ברמה הלאומית, לא ברמה שלנו כעם, ולא ברמה שלנו כעם הספר, לא הייתה אפשרות להתפתח בלי שיהיו מחלוקות. מחלוקת זה דבר נצרך, זה דבר חיובי ודבר טוב. יש תנאי אחד, שזה יהיה לשם שמיים. כן, בסוף אנחנו צריכים להסביר מה זה לשם שמיים. אז זה חייב להיות שזה יהיה לשם שמיים. מחלוקת זה דבר טוב, לא צריך להיבהל מזה. כן? כשיש מחלוקת, כשיש זוג הורים, יש ביניהם מחלוקת, אחד אומר אני רוצה לשלוח את הילדה לאולפנה הזו, והאישה אומרת אני רוצה לשלוח אותה לאולפנה הזו. יש ביניהם מחלוקת. אז כשהם יושבים ללבן מה יותר נכון, לאיזה בית ספר או אולפנה או מכללה או אני לא יודע מה, לשלוח את הילדה, כשיש ביניהם מחלוקת. לכאורה, אם היינו בתפיסה הקודמת רגע לפני השיעור הזה, היינו אומרים, מחלוקת זה דבר רע. לא, 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 מחלוקת זה לא טוב. לא. מה זאת אומרת לא טוב? איך נגיע להחלטה בלי שאתה תגיד את דעתך והיא תגיד את דעתה, ותביאו את העובדות האלה והיא תביא את העובדות האלה, ויחד תשבו, תדברו על זה, וסוף תהיה הכרעה. אבל מה העניין שעומד שם? זה לא מי יהיה צודק. אלא זה מה טובת הילדה. אם יהיה ביניכם ויכוח, או אם יהיה ויכוח, שהתכלית שלו זה מי צודק, כיפוף ידיים, אז ודאי שתוצאה חיובית לא תהיה מזה. אבל אם הרעיון הוא שטובת הילדה או הילד או מי שזה לא יהיה, היא העיקר, וכל אחד מביע את דעתו, עדיף שיהיו עוד כמה שיביעו את דעתם, לא? מתייעץ גם, למה לא? רק שיהיו יועצים כאלה שגם הם לא באים עם האגו, לא באים עם הרצון להראות שהם חכמים גדולים, אלא טובת הילד או הילדה לנגד עיניהם.
המאבק עכשיו על הרבנים,
אני לא רוצה להיות שופט של שום מחלוקת אם היא לשם שמיים או לא לשם שמיים, כי זה נכנס לפינה שאי אפשר לצאת ממנה. בשביל מה? אני רק אומר עקרונית, אם המחלוקת היא נטולת פניות, אם המחלוקת היא מחפשת להביא באמת שלום בעולם, שלום, זאת אומרת שלמות, להגיע לשלום, שלום זה לשון שלם, כן? שם שלמות. אם היא נועדה לגלות את רצון השם בעולם, זה בדיוק עבודת הבירורים של יהודי. כל החלטה שאנחנו מקבלים, כל בחירה שאנחנו עושים, בין טוב ללא טוב, זה הכל מחלוקת. יש באדם שני כוחות, יש בין בני אדם כוחות, כל הזמן. ישבו 10 יהודים, יש 15 דעות אצל 10 יהודים. אז בכאורה אפשר להציע שזה דבר שלילי. אנחנו לומדים עכשיו בדיוק שזה לא דבר שלילי, בתנאי שזה לשם שמיים. ולכן חשוב להבין מה זה. אז קודם כל לא להיבהל ממחלוקת, שנית להבין שאם המחלוקת היא לא לשם שמיים, היא באה ממקום שלא מחפש את נקודת האמת, שלא מחפש את רצון השם, אלא הוא קשור לאיזה רצון להביע את עצמי, רצון להראות את עצמי, רצון לאיזה אינטרס אישי שלי או כל דבר אחר, היא לא מחלוקת לשם שמיים. אבל מתוך מה שאנחנו אומרים, מה לא צריך, זה הגדרה שהיא יכולה לכלול המון דברים, צריך לומר אולי מה זה כן מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים? אז המחלוקת הראשונה שאנחנו מוצאים בתורה היא המחלוקת בין מים למים. ביום השני לבריאה הקדוש ברוך הוא מחלק בין המים העליונים למים התחתונים בבריאה. נכון? כולם מכירים את זה, זה עוד גן רינה. ויאמר אלוקים יהי רקיע בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים, ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים שמתחת לרקיע לבין המים שמעל הרקיע, ויהי כן. אז יש העולם, נגיד בציור פשטני של ילדים, העולם היה מלא מים, נגיד שזה הכדור, כן? שזה הכוונה, זה לא הכוונה. שום פנים אופן, רק בשביל הציור. והקדוש ברוך הוא נותן פקודה, והמים נחלקים. חלק נשארים למטה, וחלק עולים למעלה. אוקיי? ציור פשטני, ציור לילדים, זה לא נכון, לא היה ככה. זה לא הציור, אבל זה רק בשביל ההבנה פה עכשיו, להבין מה זה מחלוקת. מים מטבעם, כרגיל, זה דבר נחלק? שום פנים אופן לא. כך מים, תחתוך אותם בסכין, מיד חוזרים. המים זה הדבר הכי מתחבר שיש. קחו שתי טיפות מים על שולחן חלק, הן מתחברות. הן זזות ומתחברות. קחו מתח הפנים שלהם, שבדרך כלל מחזיק כל טיפה בפני עצמה. אתם תראו, זה דבר מדהים. אפשר להניח עליה קליפה, נניח, של משהו שהוא קל, על הטיפה עצמה, והקליפה לא תשקע. היא תצוף על הטיפה. היא לא מגיעה למגע עם המים לכאורה. היא רק על קרום מתח הפנים של המים. זה דבר חזק מאוד, הדבר הזה שנקרא קרום מתח הפנים של המים. אבל אם טיפה פוגשת טיפה, בבת אחת הן מתחברות. אין כאילו שקרום מתח הפנים לא מקיים את החוזקה שלו ברגע שהוא פוגש את אחותו הטיפה. הוא לא מקיים את זה. איך שהוא מזהה שזה חלק מאותו שלם שהיה פעם, מהשלם הבראשיתי הזה, איך שקרום מתח הפנים מזהה זה, הטיפות מתחברות. בא הקדוש ברוך הוא ומחלק בין שני דברים שהשאיפה שלהם התמידית הם להיות מחוברים. זה ההבדל בין מים, ההבדל בין מים למים, מים שהם ברקיע ומים שהם על הארץ. המים העליונים נכנעים לרצון השם, המים התחתונים נכנעים לרצון השם ומתפלגים, מתחלקים לשני קורות. המים העליונים האלה, איך הם נקראים?
שמיים.
שמיים זה נוטריקון. שם מים. שם מים. כשאנחנו מדברים על מחלוקת שהיא לשם שם מים, זה המחלוקת, שהיא לשם שם מים. מה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים לומר שיש מחלוקת שהתכלית שלה היא לברר את נקודת האמת הפנימית ללא שום נגיעות, ללא שום פניות, שהתכלית שלה היא למנוע מרובדי נפש נמוכים להשפיע לרעה על תהליך קבלת ההכרעה וההחלטה בסופו של דבר, והרעיון הכללי הוא שנגלה יותר פנים, שזה עניין של המחלוקת, יותר פנים של השלם. דוגמה, ניקח תפוח, חלק אותו ל-15 חלקים, וכל אחד יקבל חלק אחד מהתפוח הזה. אם אני ארצה לראות את התפוח בשלמותו עוד פעם, כל אחד יצטרך להביא את החלק שלו ולחבר את התפוח אחד, נכון? זאת אומרת ככה, כשכל אחד מחזיק חלק, זה מחלוקת. אבל איך אני אראה את כולם, את התפוח השלם? רק אם כל אחד יביא את החלק שלו. שיש רעיון שלם, יש תורה שהיא אחת, שלמה, וכל אחד קיבל ידיעה מסוימת ביחס לתורה הזו. אם אני רוצה לראות את התורה השלמה, מה אני צריך? שכל אחד יביא את החלק שלו. אתה תביא את דעתך, והוא יביא את דעתו, והיא תביא את דעתה, ועוד אחד יביא את דעתו, וככל שרבים יותר יביאו את דעתם, ובהכרח אלה יהיו דעות שונות, אם זו אותה דעה, אתה לא גילית עוד חלק. אני צריך את החלק החסר. החלק החסר הוא לעולם שונה מהחלק שבידי כרגע. נכון? לא יכול להיות שיהיו שני חלקים זהים. אף פעם, תחלקו מה שאתם רוצים, שום דבר לא יכול להיות, אף פעם אי אפשר ליצור חלקים זהים, אין דבר כזה, תמיד זה יהיה שונה במשהו, יכול להיות שבמיקרוסקופיה אתה צריך לראות את זה, אבל זה יהיה שונה. אז תביא את הדעה שלך. זאת אומרת ככה, גילוי הנקודה הפנימית האמיתית תלוי בזה שיותר ויותר אנשים יביאו דעתם, שלא תהיה אחידות במחשבה, צריכה להיות אחדות, אבל לא אחידות, כן? אנחנו לא חיילים של מאו ציטונג, כולם לבושים אותו דבר, נהגים אותו דבר, אומרים בוקר טוב אותו דבר, בשום פנים ואופן, יהודים זה לא ככה. יהודי, כל אחד יש לו את הגוון שלו, כל אחד יש לו את הדעות שלו, כל אחד יש לו את היכולות שלו, את החוזקות שלו, ואת החולשות שלו, ואת הגוון המיוחד שלו, ורק שלו, ולא היה כמותו, ולא יהיה כמותו לעולם ומעולם, וזה מה שמגלה את רצון השם השלם בעולם. זה לשם שמיים. החיבור הזה היה בין הלל לשמי. בין הלל לשמי, המחלוקת הייתה לשם שמיים. הם התווכחו ביניהם. וכל אחד אמר את דעתו, ולפעמים הדעות היו שונות בתכלית. נרות חנוכה תיקחו, ויש באמת עשרות דוגמאות. אבל כשהם התווכחו ביניהם, אצל אף אחד מהם זה לא היה לא בעיה של אגו, ולא מי יהיה יותר חשוב, ולא בסופו של דבר על מי יספור יותר פעמים שחכמים ילכו על פי שיטתו, והוא יקבע כפוסק היותר גדול. זה לא עניין אותם בכלל. מה שעניין אותם זה לברר את האמת בעולם, להאיר את העולם. כל פעם שמבררים את האמת בעולם, העולם מואר באור השם. מה שעניין אותם זה להביא את השלמות של הרעיון לעם ישראל, להקיף אותו מכל הבחינות ומכל הזוויות. לכן המחלוקת שלהם נקראת מחלוקת לשם שמיים. זה אותה מים שנחלקו ועכשיו מתחברים. ולכן לא אומרים, כשמדובר בהלל ושמי, לא אומרים מחלוקת הלל ושמי, אומרים מחלוקת בית הלל ובית שמי. כי הלל ושמי לא נחלקו ביניהם באופן הפסול, אצלהם זה לא מחלוקת, אצלם זה ברור האמת. אבל בית הלל ובית שמאי, התלמידים שלהם כבר נחלקו ביניהם באופן פסול. כל אחד רצה להגיד, הרב שלי יותר גדול. אני שמעתי מהרב שלי, והרב שלי יותר גדול. אז שם יש כן מחלוקת, כי הייתה נגיעה, וזה נגיעה אישית. הרב שלי, מה זה? אני באתי עכשיו בבית המזרש של הלל, אתה יודע מה זה הרב שלי? אתה לא ראית כזה רב. והוא בא משמיים, אומר, אתה יודע מה זה הרב שלי? אש, אש. היום היה גוי, בא להתגייר, נתן לו עם עמת הבניין, נתן לו. אמר לו, לך, רצה שילמד אותו על רגל אחת את התורה כולה. כן, כל אחד זה הרב שלי. הרב שלי פה זה כבר מחלוקת שהיא לא לשם שמיים. זה מחלוקת שיש בה אינטרסים ויש בה כבוד. וזה קורח. קורח, הוא בא אל משה רבינו. הוא אומר לו, תשמע, אתה, למה שמך משה? כי בתיה משתה אותך מן המים, נכון? כי מן המים משיתיו. אתה מים. הבנתי שאתה מים. אבל אני, במים יכולה להיות מחלוקת? לא, רק אם תהפוך אותם לקרח. בקרח יכולה להיות מחלוקת. נכון? קרח, אתה יכול לחלק אותו. וגם קרח נפרד מהמים, אתה יכול להרים אותו מהמים. הוא אומר לו, אני קרח, אני צף על המים. כמה אתה פיקח, כמה אתה חכם, כמה אתה נבון, כמה אתה יודע, כמה אתה זה, אני צף על המים, אותו דבר. אני בנצער. שמן, צף על המים. אני מעליך. איך שלא תסתכל על זה, אני מעליך. משכת את הארון בשמן? אני שמן. אני כולי שמן. אצל אהרון השמן נזל מהראש, נכון, במשיכה של אהרון הכהן, איך מושכים את הכהן? יוצקים לו על הראש שמן. כמו שכתוב במזמור בתהילים. את השמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, הזקן זקן אהרון, יורד על פי מידותיו. ככה כתוב, נכון? יוצקים לו על הראש את השמן, השמן הולך ככה על הזקן ויורד על הגוף. שמן מסמל את החוכמה. אז הוא אומר לו, אני שמן, אני בנצער. בן קהת, איך אומר פה האוהב ישראל? לשון אסיפה, ולא יקעת עמים. לוי, לשון חיבור. אני יכול לכנס ואני יכול לחבר את כל עם ישראל. מה מיוחד בכם? ויותר מזה, אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, שקורח רצה לשנות את סדרי בראשית. אומר, בדרך כלל, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים איך הולך סדר העולם. סדר העולם הולך ככה, אומר הזוהר, שהשמאל נכלל בימין. העולם נברא בחסד. אז השמאל נכלל בימין. השמאל זה גבורות הדינים הקשים, והחסד זה הרחמים ומידת החסד, והשמאל נכלל בימין. מה רצה קורח? להפוך את הסדר. אנחנו יודעים שכהנים הם בחסד, ולוויים הם בגבורה, בדין, נכון? לכן, כל העבודה של הכהנים היא בחשאי, בשקט. שמן זה אגב הנוזל היחיד שאתה יוצק אותו, לא שומעים קול. לא שומעים קול, הוא נוזל שקט, חשאי. ככה מובא בספרים שזה נוזל חשאי. והכהנים גם העבודה שלהם לא הייתה כמו הלוויים. הלוויים איך הייתה העבודה שלהם? לשיר, לנגן. במצלתיים, אך בטוף ובמצלתיים וכל מיני כלי שיר וזמרה, היו צועקים, שרים, הכל בכל רם. זה בשמאל, השמאל הוא צעקני. בדין, בגבורה, גם לא נעים להגיד, אבל גם חס שלום אדם מקבל נגיד עונש. עונש זה בגבורות, עונשים זה גבורות. כן, אז שהוא מקבל איזה סתירה, מה הוא עושה? צועק, איי, שמע מיד הכל. שימו לב שגם העונש שהם קיבלו, הם ישמעו הרבה קולות. איך אנחנו יודעים שהם ישמעו הרבה קולות? כתוב במפורש שכל העם נס. ממה נס העם? כתוב ככה, בהמשך הפרשה כתוב, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תבלענו הארץ. מהקול שהם צעקו וישמיעו, כל העם נס. הם ישמיעו קולות. קורח רצה להחליף את הסדר. הוא אמר, בוא נהפוך את הסדר בעולם. לא שהשמאל ייכלל בימין. שהשמאל נכלל בימין, אז הימין שולט. זה נקרא גם מטה כלפי חסד. כל הזמן, כל הנטייה צריכה להיות, כל הזמן, של כל אדם, בכל מעשה, תמיד קצת ימינה. קצת לתת לחסד מקום. גם אם הוא צודק ב-100%, תן קצת לחסד מקום. קצת, לא צריך להגזים, אבל קצת צריך. כל הזמן ההטייה תהיה כלפי ימין. אבל הוא אומר הפוך. הוא אומר, בוא נכלול את הימין בשמאל. נחליף. זאת אומרת שהכל יהיה על פי דין. ייקוב הדין את ההר. למה? אצלו זה עם נגיעה אישית. על פי דין, הוא זכאי יותר מאליצפן לנשיאות. כי אליצפן היה בן עוזיאל, האח הקטן. והוא בן קהת. והוא בן קהת. הוא הבכור. אז לא מגיע יותר לנשיאות. בואו נלך לפי דין. לפי דין אין חוכמות. אין לעשות טובות, אין חסדים. לפי דין מגיע לי הנשיאות. אז הוא רוצה להיות נשיא. יש כמובן בדבר הזה עוד עריכות שהיא משמעותית מאוד, גם מבחינת ההבנה וגם מבחינת התפיסה, רק רמז קטן. כתוב שפה אנחנו קראנו והתפלא קורח. התפלא קורח, הזוהר הקדוש אומר מחלוקת פלגותא דשלום, ומן דפליג על שלום פליג על שמה קדישה. כל מי שעושה מחלוקת ריב, במובן של ריב, כן, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז הוא חולק, הוא מטרפד את השלום, והטרפוד של השלום זה פגיעה בשם השם. כי הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. אז מה הוא עושה? פוגע בשם השם. אבל ראיתי רמז, חושב שזה חידוש מעניין, נחמד כזה. כתוב שקורח התפלג, נכון? ורשי שואל, בהמשך הדברים בפרשה, רשי שואל, וקורח שפיקח, ומה רק, וקורח שפיקח היה, תכף אני אמצא את זה, כן, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? כך שואל רשי. ושנים לא הבנתי למה רשי אומר פיקח היה. מאיפה הביא פיקח? תגיד חכם, תגיד נבון, תגיד חשוב, תגיד מכובד, תגיד, לא יודע, נשיא, לא יודע, נשיא הוא לא היה, משהו של שון חשיבות אחר, למה דווקא פיקח? עכשיו שראינו שכוח מה עשה? כוח עלה, התפלג על השלום, נחלק על השלום, נכון? שלום, כמה זה בגימטריה? שלום, 376, נכון? לא טעינו? 376, שין 300, למד 30, מם 40, זה 370, ובב באמצע 376. אם אני מפלג את השלום, מחלק אותו לשניים, כמה מתקבל? 376 לשניים? 188, רבי יהודה. כמה זה פיקח בגימטריה? 188. קורח שפיקח היה, מראה לשטות זו. והתפל לקורח, קורח חילק את השלום, הוא התפלג על השלום, כמו שהזוהר אומר. זוהר זה על הפרשה הזוהר, מה עם מחלוקת פלוקטה? מה עם מחלוקת פלגותא דשלום? מה זה פיקח? אל תהיה פיקח. לא צריך פיקחים כאלה. חולקים על השלום, פוגעים בשם השם, נהיה אותיות כפח. כיפח את עצמו, כיפח את חלקו בעולם הזה. הפיקח הזה כיפח את חלקו. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה אתה רואה, שמישהו אחר טוב לו אתה מתקנה? מה, הוא לקח את החלק שלך בעולם? למישהו אחר יש משהו, מה, הוא לקח משלך? מישהו יכול לגעת בחלק של חברו, במשהו, בכבוד, באושר, באישה, במה שזה לא יכול לגעת בכמלו נימה בחלק חברו? הוא לא יכול. מה אתה, ממה יש לך לתנה? מה יש לך לחלוק? למי אתה לא ויתרוני? כל מה שחסר לנו בחיים נמצא אצל החבר שלנו. ולכולם חסר משהו בחיים. אין אדם שלא חסר לו כלום. אין כזה דבר. זאת אומרת ככה, מה שחסר לי נמצא פה ופה 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 ופה, ומה שחסר ליעקב נמצא פה ופה 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 ופה. בקיצור, אנחנו חולקים בחוסרים שלנו. אוקיי? חולקים במובן של משתתפים בחוסרים. זאת אומרת ככה, אם אני רוצה להשלים את עצמי במה שחסר לי, אני צריך להתאחד עם כל עם ישראל. ואז כל מה שחסר לי, יהיה לי. מה אני עושה כשאני מקנה או שאני חולק בלשון מחלוקת? אני נפרד ממה שחסר לי. בדיוק הפוך ממה שאני רוצה. אני רוצה שיהיה לי את כל מה שחסר לי. אבל כל מה שחסר לי מפוזר. מפוזר אצל כל הנשמות. וזה לא שייך לי. רק זה נמצא שם. אני רוצה את זה, אני צריך להתחבר עם הנשמה של החברים שלי. אני מתחבר איתם, אני מקבל את השלמות שלי. מקל וחומר, בן בנו של קל וחומר זה בן איש לאישה. בן אישה לאיש. שוודאי מה שחסר, לכן הגמרא אומרת שמי ששרוי בלא אישה, שרוי בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה, בלא חומה, אין לו הגנות. אין לו הגנות בחיים. הגנות שלו מתחילות להתפתח כשהוא נושא אישה. השמחה, השלום, זה הכל ביטויים לשלמויות, לאחדות. וזה העניין של מחלוקת שהיא לשם שמיים. כיוון שאנחנו צריכים לסיים, לפי הוראות המקליט, אז כל אחד כמובן מוזמן לעיין גם במפרשים וגם כמובן בפרשה היטב היטב, לזכור שלא להיבהל מן המחלוקת, רק לשמור שתהיה מחלוקת לשם שמיים. רק לסיום אני אעשה שיר קצר קצר, ממש קצר קצר, שכתב הרב אליהו דסלר זכר צדיק לברכה, מהמכתב אליהו, מאליהו, אני מציע אפילו לרשום אותו, הוא ממש קצר קצר, מילים ספורות. הוא נקרא שורש המחלוקת. תקשיבו לזה, זה עמוק. באחריעי, כשאני מכריע, באחריעי בבחירתי, במשקפיים מתאים ראיתי, במשקפיים מתאים ראיתי משקפי אהבת עצמי. כשאני מקבל איזו הכרעה בבחירות שאני עושה, אני רואה במשקפיים מתאים. מה המשקפיים שמתאים אותי? אהבת עצמי. רצון לקבל עצמו, מה שדיברנו בתחילת השיעור. ובכן, טעיתי וחטאתי ופי שניים שחלתי. שחלתי בסמך וחף, כן? מלשון שכלות, טיפשות. כי בזו לי רעי שכמידתי לעומתם, שכמו שאני מדדתי אותם הם מודדים לי, כשמידתי לעומתם, שכמידתי לעומתם, גם הם עליי במשקפיהם הייתה ראותם. גם כשהם הסתכלו עליי, הם הסתכלו עליי עם אותם משקפיים שאני מסתכל עליהם. מה יוצא מזה? מחלוקת. עוד פעם? במשקפיהם הייתה ראותם, מלשון לראות. אבל אפשר לשנות את המשקפיים. עכשיו, משקפיים זה לא דבר שאדם מתחתן איתו. אפשר לשנות את המסגרת, אפשר לשנות את הראייה, את הצבע של העדשות, אפשר להסתובב עם משקפיים, עם עדשות, צבע ורוד, לא חייבים בצבעים עזים, כן, אפשר עם משקפיים כאלה ועם משקפיים אחרות, ובלבד שהם לא יהיו נגועות באהבת עצמי. יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש, וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
אמן.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, יזכה כל ישראל.